כאן רשת ב' ליאן וילדאו כאן רשת ב' כאן ספורט, שלום לכם. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה את חלון המשחקים הלפני האחרון במוקדמות המונדיאל במקום השלישי. חלום המונדיאל כנראה תם לו אחרי הפסד כואב בסקוטלנד, ומשחק ניצחון צפוי בטרנר על מולדובה, ועם נקודת ציון היסטורית שהפכה גם מרגשת. מוטל שפיגלר העביר את הקטר לאירן זהבי ככובש המצטיין מאז ומעולם. והיו עוד כמה דמויות אפילו מפתיעות בשבוע הנבחרת הזה. בלם הנבחרת והפועל באר שבע יד אבו עביד, אחד מהמצטיינים, ישוחח איתנו מיד גם על הנבחרת וגם על הליגה. ביורוליג הערב משחק חשוב למכבי תל אביב בצרפת מול וילרבן. הלחץ בהפועל ירושלים גדל אחרי עוד הפסד ביתי בליגת האלופות, הפעם למנרסה הספרדית. הלב העוד מיד בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר בבאר שבע, קובי בז'יק בירושלים. אנחנו איתכם עד חמש. אנחנו יוצאים לדרך ועוסקים מטבע הדברים גם בנבחרת ישראל בכדורגל, כאשר לא מעט אנשים תהו לגבי הזימונים של ווילי רוטנשטיינר בטרם שני המשחקים בסקוטלנד ומולדובה לצמד המשחקים. אחד הזימונים המפתיעים היה יד אבו עביד, הבלם מהפועל באר שבע. שלום יד.
אהלן, מה שלומך?
אני בסדר, לך היו שבועיים משוגעים, תכף נרחיב על באר שבע גם, על הפנדלים, בכלל על כל הסיטואציה, אבל נבחרת ישראל, איך אתה יוצא מהשבוע הזה שנאמר, בכלל לא היית אמור להיות חלק ממנו, בסוף שיחקת בשני המשחקים וקיבלת הרבה מחמאות בצדק.
נכון, אבל בכדורגל תמיד יש הפתעות וצריך להיות מוכן בכל רגע נתון. לשמחתי, מבחינה אישית באמת הלך לי ממש טוב, אני מאוד שמח על כך. לנבחרת במשחק הראשון הלך פחות קצת, כאילו, מבחינת התוצאה. אבל שמח שצריך לתקן את הרושם במשחק השני נגד מולדובה.
כן, למרות שעדיין יש תחושת פספוס, תסכים איתי. אני מניח שגם אצלכם השחקנים.
ברור, לגמרי. ברגע שאתה מוביל פעמיים בהמפדן פארק נגד סקוטלנד, זה לא דבר של מה בכך. לצערי, אני חושב שגם קצת תיקו הייתה יותר משקפת, חבל שספגנו את הגול בדקה האחרונה.
תגיד, הופתעת בכלל שקיבלת זימון לנבחרת למפגשים הללו? היו פציעות וכולי, אבל זה הפתיע אותך?
האמת, אני אגיד לך לא, כי הייתי כאילו בסגל הרחב, אז כאילו בדרך כלל כאילו יש שנים של הרגע האחרון. לשמחתי, קיבלתי את הזימון, אני תמיד כאילו, זה חלום ילדות היה לשחק בנבחרת ישראל. לערוך הופעה ולשחק ולייצג את המדינה שלנו.
אני אגיד לך, כי אני יודע על האמת, אני הופתעתי, כי אתה בסוף בלם, לפחות בתיאוריה, אולי עכשיו זה משתנה, בלם שלישי בהפועל באר שבע, יש את אל חמיד, יש את ויתור, ומתחרה על עמדת המגן הימני עם אור דדיה. תכף נדבר על באר שבע, אז זה, הרבה אנשים הרימו גבה שקיבלת את הזימון. מה ווילי אמר לך?
אני אגיד לך את האמת, כאילו עוד מהזימון הראשון ווילי הוא מאוד התלהב ממני, הקטע שלא הייתי בסגל הסופי זה רק בגלל כאילו שבמחזורים האחרונים לא חזרתי בהרכב, אז זה היה השיקול היחידי שלו. אבל מצד שני, שאתה משחק בקבוצה כמו של באר שבע, שיש לנו השנה, יש לך סגל מאוד רחב, מאוד עמוק, על כל משבצת יש לך 2-3 שחקנים שהם פחות או יותר באותה רמה, אז ולפי כך גם מתחלקות הדקות.
אפרופו משבצת, מה אתה מעדיף לשחק? או מה אתה, בלם, מגן? אל תענה לי, אבל בתשובה הרגילה אני אשחק איפה שישימו אותי. מה אתה אוהב לשחק?
אני אגיד לך קודם כל, העמדה הטבעית שלי היא בלם. שם אני מרגיש בנוח, שם אני כאילו גם גדלתי במשבצת, על המשבצת הזאת.
כן.
אבל באמת, כמו שאני תמיד אומר, ולכולם מה שיבקשו ממני לעשות אני אעשה, על הצד הטוב ביותר, אני תמיד אשתדל לתת את 100% שלי בכל משחק. ובכל אימון. לפעמים אני מתבקש לשחק בעמדה של המגן ימני. כמובן שאני בחיים לא אגיד למאמן שאני לא רוצה לשחק בעמדה כזאת או אחרת. אני תמיד אעשה את המיטב בשביל להציג את המועדון שאני משחק בו.
כן, טוב. יש כאלה שגילו מה הוא עוד פעם אומר את זה. יש כאלה שאמרו לו למאמן, כולל בהפועל באר שבע, שלא רצו לשחק מגן, אבל לא נכניס אותך לעניין הזה. אני עכשיו קורא בכלל שאולי חושבים לשחק בבאר שבע עם שלושה בלמים, בגלל שנתת הרבה חומר למחשבה למאמן. ואפרופו המאמן, מזמן לא שמעתי את רוני לוי מחמיא ככה לשחקן בראיונות. אומר, רכש מצוין, רכש לשנים ארוכות. כלומר, ממש פרסונלית נגע בך. יש לכם איזשהו קשר מיוחד שבגינו אתה חושב שרוני לקח אותך והתעקש עליך?
שמע, אני עם רוני זה כבר קדנציה שלישית סיימת. הוא הייתי במכבי נתניה, שאחרי זה לקח אותי למכבי חיפה, שקנו אותי מהפועל תל אביב, ועכשיו בבאר שבע. אני חושב שאם תסתכל על ההיסטוריה של לאורך השנים, אני דווקא ברוב המועדונים שבהם הייתי שיחקתי, וגם כאילו היה לי חיבור טוב עם המאמן. אני אחד שלא מתנהל עם אגו, או חס וחלילה כאילו יבוא לעשות פרצופים ודברים כאלה, אני נטו לטובת המערכת. אז אני חושב שזה דבר שרוני מאוד אוהב ומעריך. וכמו שאמרתי לך, תמיד משהו, כל פעם שאני אקרא לדגל, אני אשתדל לעשות את המיטב שלי.
זהו, אבל תמיד אומרים, יעד, שחקן נתונים פיזיים מרשימים, מהיר, חזק, אבל משהו היה חסר. גם בקבוצות הקודמות, שיחקת בקבוצות גדולות, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, נתניה, ועדיין משהו היה חסר, לא הצלחת לתקוע את היתד כמו שצריך. מה אתה חושב שזה החסר הזה? אתה הרי לא שחקן, אתה גם לא בן 30 פלוס, אתה רק סך הכל בן 26.
נכון, לגמרי. אני אגיד לך, כאילו, העניין ש עליתי לבוגרים בגיל 19, זה מראה כאילו, קודם חושבים שאני כבר בין איזה 29-30,
כן,
לא, אני
נכון.
בין 26, אבל אני אגיד לך מה קרה, הרבה פעמים התבקשתי לשחק כאילו פעם מגן, פעם בלם, פעם מגן, פעם בלם, אז זה דבר שלא קל, אנשים חושבים שזה לחיצה על כפתור, אז אתה משחק עם מגן, אז אחרי זה אתה לוחץ על כפתור אחרת, אני הבלם,
כן.
זה דברים ש לא קל לעשות אותם, אבל כל פעם ששיחקתי בעמדה אחת ורצת לאורך זמן, אז זה נראה טוב. כרגע, בהפועל באר שבע, אני מנסה לפלס לעצמי את הדרך לכיוון עמדה אחת.
אז הנה, לתשומת לב רוני לב שכמילך, עמדה אחת, לא לשגע את יד, לא מגן בלה, מגן בלה.
זה אמרתי לך.
לא, אתה תעשה מה שהוא יבקש, זה הבנו.
לא, תאמת, הוא יודע את זה, אבל לפעמים יודע, יש צרכים שהם שם של המאמן, אז אני חייב לעשות אותם.
תגיד, במשחק המדובר מול מכבי חיפה, כשנכנסת כמחליף, אתה הלכת לרוני לוי בפנדלים, אמרת לו, אני רוצה לבות?
כן.
כי מה? שחקן קר, איך אתה לא פוחד להחמיץ? מלא אם כל המשחק, ואתה אומר, אני רוצה, אבל שחקן שנכנס מחליף.
אנשים לא יודעים את זה, אבל אני כאילו נחמד לעצמי, כן, אבל בהחלט גמר גביע המדינה, עם הפועל תל אביב, כאילו, טוב, הייתי שם קפטן, אז באתי את הפנדל, נגד הפועל חיפה, בהחלט גמר גביע הטוטו, גם באתי את הפנדל ואת שניהם הפקעתי. במשחק נגד מכבי חיפה, אם כאילו הסתכלו שוב על הריפליי, מי שנגח את הנגיחה זה היה אני. אז אני בהתחלה, איך שנגח את הנגיחה, אמרתי לשופט, כאילו, שהוא לא צריך לסכן, המשחק המשיך, אז אמרתי לו שהוא לא צריך להמשיך את המשחק, כי הכדור
עבר נכון.
עבר תקע כאילו ב-100%. אז הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לראות, אני זה, אמרתי לו, הכדור ב-100% עבר תקע, ואם לא, אתה כאילו מתעקש וזה, אז זה פנדל. אז ברגע ששרק לפנדל, כבר כאילו, הייתה לי את התחושה שאני חייב לקחת את הפנדל הזה ולשים את הכדור ברשת. באמת, הרגשתי ממש טוב עם עצמי.
אבל מילא פנדל אחד, שני פנדלים, זה עוד יותר מפחיד, כי כבר יש לך איזה משחק מוחות עם השוער, הרבה
נכון,
אנשים מפחדים לקחת שני פנדלים רצוף.
וג'וש, מי שיודע, כאילו, באמת שנה שעברה עצר מלא פנדלים, במיוחד בדקות הסיום, אבל באמת הייתי מלא ביטחון והייתי נחוש לעזור לקבוצה לנצח, כי הרגשתי חייב לקבוצה ולמאמן.
תשמע, זה דבר משנה קריירה הדבר הזה, כי זה לא רק שכבשת פעם ראשונה צמד, אם אני מבין נכון, זה שינית את כל התודעה לגביך. גם, בוא נודע לאמת, אם לא היית כובש את שני הפנדלים האלה, לא בטוח שהיית בנבחרת, לא בטוח שפתאום ככה תופס את המעמד בקבוצה, זה משהו משנה מקריירה.
נכון, אבל אמרתי לך, זה צריך כאילו גם לדעת לקחת את ההזדמנות הזאת, בכדורגל כל פעם יש לך הזדמנות אחרת, ואתה צריך לדעת לקחת אותה בשתי ידיים.
גם קנית את האוהדים בזה, זה ברור לך. עד אז היו ככה דעות חלוקות, לפעמים ככה, לפעמים ככה, בסיפור הזה קנית את האוהדים בבאר שבע.
אני שמח מאוד, באמת, שאני שמח מאוד שאני הצלחתי להחזיר את הקהל שהגיע ותמך בנו לאורך 90 דקות, שזה דבר לא מובן מאליו בסמי עופר. אני מאוד שמח, כאילו, התחממתי מדקה 15 כמעט. מדקה 15 קמתי לחימום, ואני רואה את הקהל, כאילו, הוא כולו כועס ומאוכזב, לא בהכרח מהשחקנים, מה שפתח המשחק, מהפנדל שלו היה, ומהאדום, ואחרי זה ארוש נפצע, אז כאילו, הקהל, כאילו, כאב לי לראות את הקהל הזה, שלגרום לו לחזור עצוב כל הדרך הזאת לבאר שבע, ואני ממש ממש כאילו שמח שניצחנו את המשחק, והקהל חזר שמח, לפחות כאילו חזר עם הרגשה נעימה.
טוב, נגעת בקהל באוהדים בחלק הנעים, אני רוצה לשאול אותך דווקא על חלק לא נעים. במשחק האחרון מונס דבור כובש ושומע שריקות בוז, הוא שמע עוד קודם שריקות בוז, אתה חבר שלו לנבחרת, אתה גם מהמגזר הערבי, איך הרגשת על המגרש שאתה שומע את השריקות הללו לשחקן נבחרת?
זאת סיטואציה לא נעימה, את האמת, יודע שלא משנה בין אם אתה ערבי או יהודי או...
וזאת במגרש הביתי שלך, כן?
כן, נכון. אבל אני שמח שכאילו מונס כל פעם הוא יודע לתעלות, הוא כבר שחקן מנוסה.
הוא אמר לכם משהו, כי הוא עשה איזושהי תנועה של אני סותם את האוזניים, לא מקשיב. לכם הוא אמר משהו, חבר'ה, אני מנסה להתעלם מזה, כי הוא ידע שזה מגיע.
הוא ניסה להתעלם מזה, באמת. אבל אני אגיד לך, אני הייתי במגרש, ומצד שני הרבה חלק מהקהל מחא כפיים.
כן, נכון, היה מעורב. חלק שוקות בוז וחלק מחיאות כפיים.
אבל צריך לציין את זה.
נכון.
שזה גם לא מובן מאליו, שאנשים שורקים בוז, מצד שני אנשים ישר מחאו כפיים. זה דווקא, אמרתי לו מונס, כאילו, שתמיד יסתכל על הצד החיובי של הדבר, והצד השלילי שישתדל כמה שיותר להתעלם.
תגיד, בתור שחקן הגנה שבאימונים פחות מתמודד מול ערן זהבי, מה אתה אומר לסיפור הזה? גם באימונים הוא נותן לכם בראש?
האמת, ערן זה תופעה מאוד נדירה. אני אגיד לך את האמת, באמת, הוא צריך להגיע לחצי מצב בשביל לשים גול.
למרות שהיו לו ארבעה, והוא כבש אחד במשחק הספציפי הזה, זה היה משחק פחות טוב שלו, ועדיין הוא שם את הגול.
במשחק הספציפי הזה, אבל אם אתה רואה, קראתי איזה נתון שב-29 המשחקים האחרונים, בנבחרת, הוא הופקה 27 גולים.
נכון. מאז שהוא חזר מהשעיה עם סריקת זרת קפטן, חזר אחרת.
זה משהו לא נורמלי. בזירה הבינלאומית המשחקים הם הרבה יותר אינטנסיביים, הרבה יותר קשים, הקצב הוא הרבה יותר אינטנסיבי.
בגלל זה נתפס לך השריר מול סקוטלנד? זה היה קשה? זה היה קצב אחר?
האמת היא קצב אחר שלא הייתי רגיל אליו כל כך, אבל כי בבאר שבע גם כמעט לא תוקפים אותנו יותר מדי, אז הקצב הוא לא אותו קצב במשחקים של הנבחרת, אבל
טוב, עכשיו הרמת לי לשאלה על הליגה באמת ועל באר שבע, שלכאורה היא אמורה להיות קבוצה באמת דומיננטית, להיות מהשלישייה שמתמודדת על האליפות, אולי אפילו, אפשר להגיד על האליפות שאתם מתמודדים?
שמע, אני חושב שאנחנו קבוצה חזקה, את זה כולם רואים. מהרגע שהתחלנו באירופה ודרך הליגה, כולם, אף אחד לא יכול לתלזל בהפועל באר שבע, זה ברור, אבל מצד שני אנחנו לא צריכים לשכוח שכל משחק צריכים לבוא, להיות עם היד על הדופק.
אבל המשחק מול חיפה היה יד הצהרת כוונות, זה אולי קצת קלישה, אבל זה ממש כך, וגם המשחק מול מכבי תל אביב, כלומר, הראיתם שנבנה פה משהו לכאן ועכשיו, זה לא בואו נחכה עוד שנתיים עד שהקבוצה תתחבר, כי זו קבוצה חדשה, 14 שחקנים.
אני אגיד לך משהו על העניין הזה. אם אתה זוכר, לפני שני מחזורים, כולם אמרו, תשמע, בהפועל באר שבע יש סגל מצוין וזה, אבל לא מספיק שעשינו תיקו עם חדרה ותיקו עם סכנין.
כן.
ואז אתה מגיע, אתה מנצח את מכבי תל אביב ואת מכבי חיפה, ואז אומרים לך שאתה קבוצה לאליפות. אז אני לא רוצה כאילו להרים יותר מדי, וכאילו גם לא לרדת יותר מדי אחרי התיקו. אנחנו קבוצה חזקה, שאנחנו מאמינים בעצמנו, אבל אנחנו כל פעם שאנחנו לא נבוא מוכנים, אנחנו נקבל בראש וקיבלנו נגד חדרה סטירה מצלצלת, שבאנו קצת כאילו לא מוכנים, אנחנו השחקנים, והתחלנו ב-2-0, לשמחתי הצלחנו לחזור, שזה גם מראה על אופי, ופה כאילו, אני חושב שלמדנו מהעניין הזה, שבליגה הזאת כל פעם שאתה לא טוב ומוכן, אתה תקבל בראש.
טוב, מה שבטוח אופי את זה, משהו שהצמידו לך כבר בשבועיים האחרונים, ללא ספק הוכחת שיש לך את זה בגדול. יד אבו אבי, תודה ששוחחת איתנו, בהצלחה.
תודה לכם, תודה רבה.
והפועל באר שבע תשחק מול מכבי פתח תקווה עם חידוש הליגה, זה ביום ראשון, יש משחקים כבר ביום שבת, עוד נחזור לליגה, אבל איתנו על קו הטלפון שוער נבחרת ישראל ופיינורד ההולנדי, אופיר מרציאנו, שלום.
אהלן, מה קורה?
סיימת עכשיו אימון, תכף נדבר על הקבוצה, אבל כמה מילים על הנבחרת ועל השבוע, איך אתה מסכם אותו, אם אתה צריך ככה במשפט לומר?
אני חושב שאתה יודע, זה מצחיק להגיד, אבל כן, אני חושב שהתקדמנו קצת בשבוע הזה, הוכחנו, אתה יודע, אחרי ההחזרה בסקוטלנד לבוא ולנצח בבית, כמו דבר. עשינו את זה, עמדנו בזה, אבל אני חושב שהדבר העיקרי היה באמת ההפסד בסקוטלנד, השער שקיבלנו בדקות האחרונות, ו...
תן לי את הניתוח שלך, אופיר. למה זה מלווה אותנו? כי בסוף, קדמית, קדימה אנחנו עושים את הגולים, ואיכשהו אנחנו לא מצליחים לעמוד בלחץ.
כן, אתה יודע, אבל אתה תוקף כקבוצה וגם מגן כקבוצה, נכון? שיש לנו, כולם יודעים את האיכויות שיש לנו מקדימה. אבל אני חושב ש... אתה יודע, הרבה פעמים זה גם נופל הרבה על עניין של ריכוז, של... הבנת המשחק, המומנטום, לנצל את המומנטום כשאתה טוב, לדעת, לשמור על הכדור כשאתה פחות טוב, בדקות מסוימות. אני חושב שבשש דקות האחרונות בתוספת הזמן היינו 90% החזקה בכדור, ובכדור שאיבדנו הם יצאו למתפרצת, עשו איזה קרן ונהיה גול. אז כאילו, יש דברים בכדורגל שצריך באמת לדעת, לזהות רגעים מסוימים במשחק, ולהבין שטקו גם טוב במשחק הזה, וחבל לי, כואב לי, כי באמת אני חושב שאומנם הסקוטים היו יותר טובים מאיתנו, צריך לציין, אבל יכלנו לצאת משם עם טקו.
טוב, אבל איבדנו שם כנראה את הסיכוי, אלא אם כן יקרה משהו חריג. מה שכן, לך היה צמד משחקים מצוין, ודווקא בתקופה שאתה לא משחק בקבוצה. כלומר, אולי זו הוכחה שלאו דווקא זה שהם משחקים כל הזמן בקבוצה, זה מה שנותן את האיכויות בשער. תסביר.
כשהגעתי בקיץ לפיינורד, המטרה שלי הייתה לבוא ולהיות שוער יותר טוב. לא אמרתי את זה סתם, כי הצהרה. באמת, אני עובד פה קשה, כי אני רואה את הקריירה שלי מתפתחת מפה. וראיה, הנה, הוכחתי את זה, לא רק במשחקים האלו, גם במשחקים הקודמים, שממשחק למשחק אני מבין את הכדורגל יותר טוב, מרגיש יותר טוב, מתאמן יותר טוב,
זה האתגר, אופיר? אתה מתחרה עם שוער נבחרת הולנד, בחור צעיר שכרגע מועדף על פניך, יהיה לך מאוד קשה לקבל דקות, אבל אתה אומר, שווה לי האתגר הזה וזה שהוא מושך אותי למעלה, או אנחנו מושכים אחד את השני?
קודם כל כן, אני מסתכל על דברים קצת בראייה יותר רחבה, בוא נקרא לזה ככה. אני לא ארחיב פה כי זה יותר מדי ארוך, אבל כן, בגדול אני מתאמן ברמה הכי גבוהה עם שוער פנטסטי, שוער צעיר פנטסטי, שוער נבחרת הולנד.
יאללה, שימכרו אותו, אופיר. שימכרו אותו. הגיע זמנו לצאת החוצה.
אנחנו מסתכלים על זה גם בצורה. בינתיים אני מתאמן טוב, עובד קשה, יש פה צוות מצוין שמקדם אותי. ואני שמח שאני מצליח להראות את זה בנבחרת, לבוא לנבחרת ולהראות את זה במשחק למשחק, להרגיש יותר טוב. וזו המטרה שלי, לכן עברתי לפיינורד. גם אם בהתחלה אני פחות אשחק, אני רואה את זה קדימה, שהתקופה הזאת תתרום לי באמת להיות שוער יותר טוב, ואם זה בהמשך הקריירה שלי.
אפרופו צוות שמקדם, אנחנו יודעים מה דעתם של רוב השחקנים לגבי הצוות האוסטרי, ובייחוד ווילי רוטנשטיינר, הם הביאו את זה פומבית, לפחות שמענו את זה דרך הקפטן, דרך ביברס נטחו, אני מניח שאתה תאמר דברים דומים. אבל אתה מבין בכלל מאיפה נובע הוויכוח, כי בסוף מבחינת תוצאות נשארנו פלוס מינוס אותו דבר, לא התקדמנו. אם הוא ימשיך או לא ימשיך, אני מתכוון.
עוד פעם, אתה יודע, כמו שאמרת, הדעה של השחקנים ידועה, ואנחנו מרגישים באופן כללי, אני בנפרד כבר הרבה שנים, אבל באמת בשעתיים, שלוש האחרונות, באמת יש הרגשה מאוד טובה בנפרד. כיף לבוא לנפרד ישראל, אם זה... אתה יכול להגיד שזה הצוות, השחקנים, הדור...
אבל תפרוט לי את זה למה, האימון יותר מאתגר, שומרים עליכם יותר מהתקשורת, מה הצוות הזה עושה ששונה?
אני חושב שקודם כל המקצוענות, הסטנדרטים של הנבחרת, וגם, אתה יודע, להתאחדות יש חלק מאוד גדול בזה. ההשקעה שיש בתנאים מסביב, לא רק בכדורגל עצמו, כל התנאים מסביב, באמת ממש ממש השתפרו. אני חושב שגם ביחס למקצוע, למקצוענות, לתכנים, הכל באמת השתפר. ואתה יודע, אני יכול להגיד את זה, לפעמים אנחנו עושים תוצאות טובות, לפעמים תוצאות פחות טובות, אבל אני יכול להגיד שלי, באופן אישי, מאוד כיף להגיע למפרט ישראל בשנים האחרונות. תמיד היה לי כיף וכבוד גדול, אבל בעיקר בשנים האחרונות, אני יכול להעיד שהמון שחקנים גם, אני מאמין שיעידו כמוני, שכיף להגיע למפרט ישראל. וכמובן שאתה יודע, הדבר הבא זה באמת גם לספק את התוצאות כל הזמן, לא רק במשחקים בודדים, או באמת לנסות ובאמת לדחוף את עצמנו עד לקצה מבחינת הנקודות בקמפיינים והתוצאות וההישגיות.
כן, חזרת בעצם ביממה האחרונה, אם אני לא טועה, להולנד. אופיר, מדברים שם על הסיפור של זהבי, מזכירים את זה? זה בתקשורת או מסביב שאלו אותך שחקנים, או שזה גדול בעיקר אצלנו?
איזה סיפור?
לא, זהבי, שובר את השיא. הוא גם אחד הכובשים המצטיינים באירופה, צריך להגיד, בסופו של דבר, גם בזירה האירופית.
כן, הראינו תופעה, שאני כשהגעתי להולנד, אז שחקנים בפיינורד דיברו איתי עליו, והוא מדהים, מדהים, אני מאוד מאוד מעריך את מה שהוא עושה, בטח בפרק זמן המאוד קצר שהוא עשה את זה. אתה יודע, הוא...
השתלב מיד.
הוא עשה כל חלוץ, לא המון שנים, והוא עשה מספרים מטורפים. וזה כיף לראות דבר כזה, השראה, כי באמת בן אדם לקח את עצמו והוא ממקסם כל משחק, כל אימון, את היכולות שלו. הוא יודע בדיוק במה הוא טוב, הוא יודע בדיוק במה הוא פחות טוב, והוא מתרכז בזה, בדברים שהוא טוב בהם, וממקסם אותם. וזה שיעור לכל שחקן כדורגל. והוא עולה למשחק עם ביטחון, ואתם רואים את התוצאות. כל משחק הוא שם.
אפרופו להשתפר,
יש לו את המצב, הוא...
אופיר, אתה בטח ער לזה שאומרים על משחק הרגל שלך. אני חושב ששיפרת אותו דווקא, אבל יש עוד מקום שם לעוד פינישים, לא?
קודם כל, תמיד יש מקום לפינישים, אבל אתה יודע, זה כבר דברים שאני לא מדבר בתקשורת. אני עובד עם אנשים בהולנד בין הטובים שאני פגשתי בכל הנושאים, לא רק משחק רגל. ומשחק רגל זה הרבה תלוי גם באופציות שיש לך. לפעמים אתה גם צריך להיות סלפיש ולא לחפש סיכונים. אני חושב שבמשחקים האחרונים הייתי מאוד אחראי עם הרגל, שצריך להניע עינתי, שצריך לשחק קדימה, שיחקתי. בסוף לזהות את האזורים הפנויים במשחק כמה שיותר מהר. כן. את היכולות יש לי, אני בטוח, ולא לא מעניין אותי מה כל כך אנשים אומרים.
מילה לסיום על הקבוצה שלך על פיינורד, אמנם אתה עדיין לא נכנס לעניין מבחינת דקות משחק, אבל הקבוצה הזאת תמיד אמורה להתמודד על האליפות, זה גם השנה תקף או שלא? כי כרגע המיקום בטבלה הוא פחות טוב, מקום חמישי לעומת אייקס ופסו.
לא, אני חושב שהתחלנו את העונה מאוד טוב, ואם היינו מנצחים את המשחק האחרון, היינו נדעתים כאילו ביחד.
כן, הפער הוא לא גדול, סך הכל 4 נקודות בצמרת.
כן, יש פה קבוצה טובה, קבוצה די חדשה, הרבה שחקנים התחלפו, יש לנו מאמן חדש, מאמן מצוין. אנחנו נראים טוב במשחקים, גם באירופה. כמובן שיש הרבה מה להשתפר, אבל אני חושב שיש כבר רואים שיפור וחיבור גדול מאוד בקבוצה הזו. יהיה מעניין לראות לאן זה יתפתח השנה, אבל אני באמת מאמין בצוות שיש פה, וגם בשחקנים שבאמת נעשה דברים יפים השנה. אנחנו לא רואים סיבה שלא, כי באמת קבוצה מאוד מוכשרת עם שחקנים טובים.
יאללה, מחזיקים לך אצבעות, אופיר, שאתה גם תתחיל לשחק בהרכב בקרוב. אחלה הופעות בנבחרת. תודה ששוחחת איתנו.
אמן, תודה רבה, תודה לכם.
יפה, אז זה הפרק של נבחרת ישראל, הזכרנו קודם את הליגה, אגב, האקסיט של מרציאנו, ממסע המחשדות, תשחק בשבת ב-6:45 מול בני סכנין, הפועל ירושלים, שמחפשת גולים מול מכבי חיפה אלופה, זה קורה ב-6, הפועל חיפה מול הפועל נוף הגליל ב-8:30, ביום ראשון, קריית שמונה נגד חדרה, באר שבע נגד מכבי פתח תקווה, והפועל תל אביב נגד ביתר ביום שני, וכמובן שיש גם את מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, מכבי נתניה מאמן חדש, אגדת העבר, בן אילם, לפני דקות ספורות, הוא קיים מסיבת עיתונאים ראשונה למעשה, שבה הוציג את האני מאמין שלו, הגיע כמאמן נוער ממכבי חיפה, אחרי המון המון שנים כמאמן נוער, עכשיו מקבל את ההזדמנות בקבוצת הבית שלו.
בשנים שהייתי במחלקת הנוער, 25 שנה, 30 שנה, לא היה מן בוגרים. וכשקיבלתי את הפנייה הזאת מנתניה, בשנייה הראשונה לא חשבתי שאני אבוא, כי אל תשכחו, גם הייתי במקום טוב ובבית טוב. אבל אחרי שראיתי שכל כך רוצים אותי פה, משתוקקים לי גם הקהל וגם ההנהלה פה וגם השחקנים רצו אותי, החלטתי שאני הולך על זה ואני סומך על עצמי ואני סומך על השחקנים שיש פה, וביחד עם הקהל הנפלא אנחנו נצא ונתחיל עם דרך חדשה וטובה. ואני חושב שהדרך התחילה כבר בסכנין. אני גדלתי בתקופה הגדולה של מכבי נתניה. המילה פחד לא בלקסיקון שלי. אני לא מפחד מאף משחק. אני לא רוצה לחשוב היום על מכבי חיפה ולא על באר שבע. היום מבחינתי זה מכבי תל אביב. אני מבין שמכבי תל אביב מבחינת קבוצה, שחקנים, מבינים את העניין. לא צריך הרבה לדבר כי זה מכבי תל אביב. אבל אני יכול להגיד לכם, אנחנו נסתכל להם טוב טוב בלבן של העיניים. אנחנו נבוא ונציג כדורגל טוב. ואני לא מופתע אם אנחנו גם ננצח את המשחק.
כן, בכוון גבוה. זה ב-8:30, מכבי נתניה, מכבי תל אביב בשבת, ב-7, הפועל חיפה מול הפועל נוף הגליל, קודם אמרתי שעה אחרת. אנחנו עם מוקד התנועה. דרך 5 מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף קסם, באלון צפון, עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף ארלוזרו, ודרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים, חייגו 9-5550, או באתר שלנו. כאן ספורט, ענייני כדורסל עכשיו, הרלה וייסברג, פרשן הספורט, וואלה ספורט, שלום הרלה.
הלאה, ניה, מה המצב?
אנחנו בסדר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב קצת פחות, נתחיל עם מכבי תל אביב, הערב מול וילרבן, משחק חשוב, כי מכבי נכנסה לאיזשהו לופ של הפסדים ביורוליג, וילרבן עם מאזן מושלם 3-0.
נכון, מכבי תל אביב מוקדם מדי נכנסה לעניין הזה של משחק חשוב וגורלי להמשך העונה, אנחנו בסך הכל במחזור הרביעי, אבל מעבר לעובדה שהיא אמנם הפסידה רק שני משחקים, היא הפסידה בסיטואציה שהיא לא הייתה אמורה להפסיד, בבית לכוכב האדום, בוודאי מילאנו עוד איכשהו מתקבל על הדעת, ובעיקר הצורה שבה מכבי תל אביב משחקת ונראית בשלב הזה של העונה, זה היה אמור להיראות אחרת, וזה יותר מדי מזכיר את העונה שעברה, כשקוטי ווילבקין לוקח עליו את המשחק ומסביב בעיקר שממה. אם יש למכבי
אין רכז כנראה לעזור לו, והרכז נמצא היום בצד השני, קריס ג'ון, שהתלבטו במכבי לקחת אותו, בסוף החליטו לא, והנה הוא בווילרבן.
נכון, והוא בווילרבן הוא משחק מצוין. אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר במכבי תל אביב, הוא היה נראה ככה, כנראה שלא. ואם יש איזושהי סיבה לאופטימיות במכבי תל אביב, זו דווקא העובדה שווילרבן היא לא באמת אחת מקבוצות הצמרת ביורוליג, עשתה ניצחון מדהים על אלופת היורוליג, הנדולו אפס, לפני יומיים, אבל קודם לכן ניצחה את אלבה ושלגיריס, שהן שתי קבוצות יחסית חלשות, ככה שאולי מכבי תל אביב היא זאת שתצליח לגנוב שם את הניצחון ולהוריד אותה לקרקע, ועד כמה שאפשר לשאוב אופטימיות מהמשחק במילאנו, אז המחצית השנייה שבה מכבי תל אביב קצת חזרה למשחק, ובעיקר ראתה יכולת משופרת משחקנים כמו ג'יימס ננלי ודרק וויליאם, אז אולי על זה מכבי תל אביב יכולה לבנות.
זה בתשע בצרפת. בוא נדבר כמה מילים על הפועל ירושלים, אחרי שני הפסדי בית בצ'מפיונס ליג, האחרון למנרסה, 73-68 אמש. כמה אנחנו רחוקים מזעזועים פרסונליים, אם במצבת השחקנים, אני לא מדבר כרגע לורן עמיאל, שנראה קצת בסיטואציה בעייתית, בהפועל ירושלים להערכתך ולטעמך?
אני בטוח שאנחנו מתקרבים לשם. הפועל ירושלים, בניגוד למכבי תל אביב, שהעונה שלה נמשכת 34 מחזורים, הפועל ירושלים כבר הפסידה שניים משלושת משחקי הבית שלה בליגת האלופות, וההדחה כבר מעבר לפינה, וגם אם היא תצליח איכשהו להשתחל למקום שני שלישי, תצטרך לעבור סדרה כדי לעלות שלב באירופה. וכמו שאמרנו בהקשר של מכבי, זה נכון גם לגבי ירושלים, גם עניין הרכז, גם עניין הדרך שבה הקבוצה משחקת, וגם יותר מדי שחקנים שפשוט לא בעניינים, ויצטרכו כנראה לעשות איזשהו שינוי. אתמול שמענו כבר את הקהל בארנה, שורק בוז לקבוצה בסוף המשחק, ובכלל העולם היה די ריק, רק 4,000 צופים, זה הרבה פחות ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות.
טוב, עוד חזון למועד, זה מוקדם עוד בעונה, אבל עושה רושם שבאמת יש שם איזשהו כדור שלג פחות טוב, ונמתי לראה מה יחליטו שם בירושלים לעשות. הרלה, הרבה תודה.
תודה רבה, ביי.
אנחנו ממשיכים בענייני כדורסל, ואיתנו מישהו שאחד ההישגים הכי גדולים שלו, אגב, היה בפועל ירושלים, שרון דרוקר, מאמן הכדורסל. שלום שרון.
אהלן ליאן.
מהשבוע, מאמן נבחרת הנשים בכדורסל. אני מניח שבאותם ימים שהיית בפועל ירושלים וזכית ביולפ קאפ, לא חשבת שביום ימים נגיד מאמן נבחרת הנשים בכדורסל, שרון דרוקר.
לא, זה מזכיר אותי שמסיבת עיתונאים שאלו אותי, זה היה היעד שלך? אז אתה יודע, אנחנו בתחום האימון, אנחנו לא יודעים איפה היעדים ומה האתגרים.
זה היה ב-2004 נזכיר אגב, כן?
כן, ואחד מהם הגיע עכשיו ולקחתי אותו. לקחתי אותו את האתגר על הכתפיים ביחד עם איגוד הכדורסל. ננסה לעשות דברים טובים לכדורסל נשים.
זהו, הרבה תוהים, אבל למה לקחת את זה? כי לא היית חלק מברנג'ת כדורסל הנשים, או מאימון בכלל, מניסיון של כדורסל נשים. ונגיד שניסיון העבר מלמד שזה, יש די חלוקה מאוד ברורה, מאמני הנבחרות נשים, אלי רבי ואחרים, היו תמיד בכדורסל הזה מאוד מעורים, ואתה בא כאוטסיידר. אתה רואה בזה יתרון או חיסרון משמעותי כפי שנראה על פניו?
תשמע, שמעתי דעות לפה ולפה, אבל אני אנסה, אתה יודע, כמו שאמרתי, לעשות הכי טוב שאני יכול, ללמוד הכי מהר שאני יכול, להתערות, להיפגש ולהבין הכי הרבה את הבעיות ואת הדברים הטובים ומה אפשר לשפר. היו גם מאמני גברים שאימנו נשים, אפי בירינבוים, אריק שיבה, כמו שלב אנקנט בעצמו, שהוא ראש אגף הנשים. ואני, אתה יודע, כשהגיע האתגר הזה והבקשה הזאת, מהאיגוד, וישבתי עם מויש אלה, אז דיברנו על הרבה דברים, אנחנו מודעים למצב של הנבחרת, מודעים למצב של הכדורסל נשים.
לקחת גם עוזר שמעורה מאוד כדי לעשות
את החפות. כן, רועי לזר, כן, בחור מצוין, מאמן מצוין, הדביליסט של שנה שעברה, ככה שיוכל לעזור לי, ואנחנו נבנה צוות טוב, אנחנו מקווים לבנות איזשהו בסיס טוב, אליו דווקא לחלון הקרוב, שהוא 11 לנובמבר, נמשק נגד לטביה, אלא אליפות אירופה שהאיגוד לקח על עצמו לארח ביוני או יולי, אנחנו לא יודעים, 23, ולשם אנחנו מכוונים ורוצים לבנות הנבחרת שתייצג אותנו הכי טוב והכי חזק באליפות הזאת.
הליגה מתחילה בשבוע הבא. נדמה לי שהאתגר הכי גדול שלך הוא למצוא גם שחקניות חדשות, כי המצאי של השחקנים הוא לא גדול, יש המון זרות בליגה הזאת, זו ליגה שמתבססת על זרות, אולי כמו בגברים, אבל עוד פחות ישראליות בולטות.
מסכים איתך. אני, אתה יודע, אני אעשה את החיפושים שלי ו... אני זוכר שאימנתי את העתודה והגיע גולן גוט מליגה ארצית והגיע תומר גינת מהנוער של נעריה, ואתה רואה לאן הם הגיעו הבחורים האלה. גם באנשים אנחנו ננסה לעשות את החיפוש הכי טוב שלנו, ואתה יודע מה, יש בזה יתרון למה ששאלת קודם, זה מתקשר שאני, אתה יודע, אני חדש, אני מסתכל בעיניים מאוד תמימות ומאוד תאורות, ואני אנסה לראות ולבצע מה שאני רואה.
תגיד, לשאלה לסיום, למה באמת, דיברנו על ההתחלה, או, כמאמן צעיר זכית בגביע אירופי נחשב, איך זה שזה, הקריירה שלך לא אמרה משם למחוזות היותר גבוהים לטעמך?
הרבה תשובות, אתה יודע, קודם כל אני חושב שלהיות מאמן לאומי בשבילי זה הישג, בשבילי זה כיף וזה מרגש אותי. אבל אם אתה שואל נגיד למה אני לא ביורוליג, אני חושב שזה הרבה עניין של החלטות. כיוונתי את הקריירה, עברתי דרך מכבי כעוזר מאמן, הייתי ירושלים, הייתי 6 שנים באירופה, ולפעמים שורה של החלטות לא טובות, או מקומות לא טובים, או טיימינג, שזה מילה מאוד חשובה בקריירה של מאמן, היה לא נכון, אבל עדיין אני חושב שהרבה היום מתחלפים עם קריירה של תארים אירופאיים, איזה 6 פיינל 4 שיש לי, אז אני שמח בחלקי ומרוצה מכל אתגר.
שרון דרוקר, נאחל לך הצלחה גדולה עם נבחרת האנשים, תשדרג, אנחנו מקווים את הענף ותשדרג את הנבחרת, נשמח לראות את הנבחרת שלנו כפקטור גם באירופה וגם הליגה אולי מתרומם את דרך הנבחרת. תודה.
אמן ליאן, תודה רבה, ביי.
מוקד התנועה, דרך 5 מזרח עמוסה מגלילות עד מחלף קסם, ובדרך 6 צפון עמוס ממחלף קריית גת עד מחלף שורק בגלל תאונת דרכים, בהמשך ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל, גם ממחלף נחשונים עד בן שמן דרומה וממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו אנחנו עם אלופות העולם בחדור מים. זה קורה בימים אלה במכון ווינגייט, ויש לנו נבחרת שהפילה לרבע הגמר אחרי 3 ניצחונות על סרביה, ארגנטינה ועל פרו בצורה מרשימה מאוד. הערב 7, משחק רבע הגמר מול איטליה, שנחשבת לחזקה כך עושה רושם. לפני זמן קצר הקלטנו שיחה עם שחקנית הנבחרת, דר מנקרמן, מנבחרת ישראל בחדור מים.
שלום.
היום משחק סופר חשוב לנבחרת, רבע גמר מול איטליה. ספרי לנו מה אתן צופות שיהיה. האיטלקיות ניצחו 2 משחקים, הפסידו משחק אחד. אתן ניצחתן 3 משחקים. מה זה אומר על הערב?
נכון. משחק מעניין ומותח. אני מקווה שננצח בסוף, ואנחנו באות להילחם עד הסוף. הם קבוצה חזקה, אבל אנחנו בפחות, ואנחנו באות ברבק לקראת המשחק היום.
דר, מי סומן לפני האליפות הזו כמי שיגיעו עד הסוף? אילו נבחרות?
יוון, הונגריה, רוסיה.
ואנחנו גם שם, או שאם נגיע לשלבים המאוחרים, זאת תהיה הפתעה גדולה?
המטרה הראשונה שלנו הייתה להגיע לרבע גמר, שאת זה הצלחנו, ואנחנו שואפות להגיע כמה שיותר רחוק, אבל רק לרבע גמר זה כבר תוצאה מטורפת באליפות עולם בשביל ישראל.
גם בשלב הבתים הרשמתם מאוד, סך הכל ניצחונות בפרש גבוה, ניצחונות מרשימים.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך קצת על הנבחרת, יש לכם מאמן יווני, נכון?
נכון, דמיטריץ.
ספרי לנו קצת על איך זה לעבוד עם מאמן זר בנבחרת ישראל.
יש לזה הרבה יתרונות, יש לו הרבה ידע והרבה רצון לעזור ולקדם את הענף בישראל. יש גם לא מעט קשיים, אבל אנחנו מדברים עליהם, ובסופו של דבר הוא מקדם את הנבחרת שלנו, ואנחנו רק מתקדמות ועולות בהישגים שלנו.
זהו, עד בת 17, משחקת באפול יוקנעם בארץ. ממה שהבנו גם משיחות עם שחקניות אחרות, ובעבר כשעסקנו באייטמים בענף, אין כל כך איך להתפתח פה בליגה, כלומר, שחקניות גם יוצאות לחול כדי להתמקצע. ספרי לנו קצת על הליגה ובכלל על ענף הכדור מים בארץ.
אז בליגה השנה היו 8 קבוצות, בליגה הבוגרת של אנשים. בסבב הראשון, מתוכם יעלו 4, אם אני לא טועה. עדיין יש הבדל בין הרמות של הקבוצות, אבל הליגה מתחזקת, וגם מגיעות לישראל שחקניות זרות מחול לשחק בליגה שלנו.
ואתן כספורטאיות צעירות גם מוכרות כספורטאיות מצטיינות, שחקניות נבחרת ישראל, כלומר, את עוד לא בשירות הצבאי, אבל אוטוטו זה יגיע. יש את המעטפת הזאת שמאפשרת לכן לנסות להיות מקצועניות עד כמה שאפשר, כי אנחנו מבינים שגם אי אפשר להיות ממש מקצוען בארץ בזה, להתפרנס רק מזה.
להתפרנס רק מזה עדיין אי אפשר, אבל להיות מקצוען לגמרי אפשר, ואנחנו מוכיחות את זה שגם תחת, בוא נגיד את זה ככה, פחות, ליגה פחות מקצועית מהליגות שיש בחול, אנחנו מוכיחות שהנבחרת שלנו מספיק טובה כמו נבחרות שיש להם ליגה משמעותית טובה משלנו.
כמה קהל הגיע בינתיים למשחקים? יש התלהבות של הנבחרת או שהיית מצפה שיהיה יותר, כי זה כבר עכשיו שלבים מאוחרים?
יש קהל, אבל תמיד אפשר יותר.
אתן שומעות את זה בבריכה עם הכיסוי אוזניים הזה ועם כל המים ובטח הספלשים והצעקות של הבנות? אתן שומעות את הקהל? זה נוכח? זה משפיע על הרמה של המשחק?
זה נותן דרייב להיכנס למשחק ולתת הכל. שומעים, אבל לא ממש מתייחסים, יותר מתייחסים וכל התשומת לב היא בתוך המגרש ובתוך תוך כדי המשחק, אבל זה לגמרי מעודד וזה תמיד כיף שיש קהל, במיוחד שזה בבית ושזה ישראלי, אז זה עוד יותר כיף.
דרמן אקרמן, הערב מול איטליה, בהצלחה לך לבנות נבחרת ישראל שתעפילו לחצי הגמר, תודה.
תודה רבה.
שבע בערב, מכון וינגייט, ישראל, איטליה, אליפות העולם עד גיל 20, 25 שקלים כרטיס. מי שרוצה לעודד את הנבחרת, הבנות ישמחו, זה יכול לעזור להם לנצח. ממים למים, רק במקום אחר. שחר צוברי, שלום.
שלום.
מאמן נבחרת האנשים בגלישת רוח, בדגם חדש, כי הכל הולך להשתנות. שחר, ברכות קודם כל כפול, גם סיימת קריירה, אני לא יודע אם לברך או להתבאס שאתה לא ממשיך, אבל אתה הולך ישר, גב לגב לקריירה של המאמן. הייתה לך איזו התלבטות אם לקחת קצת זמן חופש ולא להתעסק עם הדברים האלה, או שהלכת על זה ישר?
אפשר לומר שהלכתי על זה ישר, רואים את זה גם תכלס, ופשוט, אתה יודע, אני מאמין בעשייה, כיף לי לעסוק בדברים שקשורים לספורט שלי, לענף שלי.
תכלס, הייתה לך התלבטות בכלל אם להמשיך גם בדגם החדש, נכון? היו כמה אחוזים אולי בודדים שתרצה לנסות עוד קמפיין אולימפי כספורטאי, לא כמאמן.
כן, גם השאלה הזאת הייתה באוויר, אבל באמת הרגשתי שאם הדגם החדש זה יהיה הדבר הנכון ככה, גם להיכנס עם הספורטאיות, עם הספורטאים, להיכנס בעצם להתחלה חדשה, גם בתור מאמן, גם בתור זה שמתחיל לעבוד עם הנבחרת, עם הגלשן החדש, וכדי שלא להגיע למצב שעוד 4 שנים אני אתחיל לעבוד במשהו בתחום, ואז בעצם אני כבר בתור איש מקצוע מאבד את את המומנטום. כן.
נאמר שכחלק מצוותים חדשים, כי גל פרידמן יאמן את הגברים, וגידי קליגר יאמן את ה-470, כולם מנוסים, אולימפיים, אתם מדליסטים אולימפיים גם, שזה מרשים ותמיד מבורך, אבל למה בחרת דווקא את הבד... או בחרו בך לנבחרת הנשים ולא בגברים, ששם גם אתה מכיר את הנפשות הפועלות הרבה יותר טוב?
הייתה החלטה, אני העדפתי לעבוד עם הנבחרת גברים, כמו שאתה אומר, כי חשבתי אני מכיר אותם יותר טוב,
התאמנת איתם, התחרית איתם, כן.
כן, גל הייתה לו העדפה לנשים, האיגוד ישב, חשב, החליט אחרת, שנינו זרמנו, לשנינו זה התאים באותה מידה, אז מבחינתי גברים, נשים, זה פחות מה שמפריע לי, העיקר שאני באמת יכול לקדם ולעזור, ובמים בדיוק.
פריז 2024, עכשיו אמרנו שהדגם משתנה, אבל הנפשות הפועלות, נגדיר זאת כך, הם אותן נפשות פועלות, כלומר בנבחרת שלך שתתאמן, קטי ספיצ'קוב היא עדיין הבחירה, כי אני יודע שנוי דריאן קצת עכשיו בעניינים אחרים, שהתחרתה, גם היה הרבה אינטריגות בנבחרת, מה הרכב שאתה עובד איתו?
אז באמת, בגלל שזה דגם חדש ויש הרבה מאוד גולשות צעירות בנוסף לבחירות שעשו את הקמפיין הקודם, אז המטרה באיגוד באמת לעבוד בנבחרת מאוד רחבה, כדי לאפשר הזדמנות שווה לכל הספורטאיות, בגלל שזה דגם חדש, לפרוץ להיות בטופ. כמובן שיש, אתה יודע, יש את הספורטאיות, את קטי, את נוי, את מאיה, שהם בעצם כבר קמפיין שני, אפשר לקרוא לזה,
כן.
והם כבר סוחבות איתם את ה... את הסגלים, את הזכויות שמגיעות להם, אז לכל אחד בעניין הזה מתייחסים קצת אחרת, נותנים את החופש פעולה גם לקטי, כי היא רק חזרה מהאולימפיאדה.
היא ממשיכה להתאמן עם הבן זוג שהיה גם המאמן, כלומר זה מתאפשר באופן אישי, הוא המאמן שלה ואתה תהיה המאמן הלאומי, או שהסיפור הזה לא קורה?
אני חושב שזה, שוב, אני לא יודע מה התוכניות של קטי עדיין ברמה האישית, אני יודע שפשוט הבן זוג שלה הוא כרגע, הוא מהסגל, הוא חלק מהסגל של המאמנים בצרפת, ולמיטב הבנתי, היא לא יכולה להתאמן איתו.
כן, יש בזה היגיון. אם היא מאמן יריבות שלה ממש באולימפיאדה, היא לא יכולה להתאמן אצלו גם, זה הגיוני.
בדיוק, אז אני לא רואה מצב שהיא תתאמן איתו.
טוב, זו סיטואציה מעניינת לכל הפחות.
לגמרי.
שחר, אנחנו נאחל לך הרבה הצלחה, שתצליח בקריירה של המאמן כמו שצלחת כקריירת הספורטאי הגדולה שלך, מדליסט ארד מבייג'ין, ובכלל קריירה מופלאה עם אין ספור תארים. מחזיקים לך אצבעות לפריז, שעם הבנות תביא עוד כמה דברים נחמדים.
תודה רבה.
תודה, בהצלחה בהמשך.
תודה.
עכשיו אנחנו לארצות הברית, שם עונת ה-NBA בפתח, ברקע גם סיפור הלא מחוסנים והמאבק, חלק כן רוצים, חלק לא רוצים. עידו גור, ערוץ הספורט איתנו, שלום עידו.
היי לי, אני בכלל נשמע שאתה בטוקיו ועושה תוכנית נוסטלגית לחוויה שעברת.
כן, כן. תשמע, אנחנו משתדלים להמשיך גם אחרי משחקים אולימפיים בחשיפה לענפים שמביאים לנו הרבה כבוד. ומי שמביא לנו הרבה כבוד, אנחנו מקווים, יביא לנו הרבה יותר העונה, הוא דני אבדיה, פותח עונה שנייה עם וושינגטון אחרי הפציעה של חצי שנה. איך אתה רואה את הסיטואציה שלו שם? יש מאמן חדש, אולי תפקיד אחר טיפה?
סיטואציה יותר טובה מזאת של העונה שעברה, בעיקר בגזרת המאמן וראסל ווסטבוק שעזב. ללייקרס, הבעיה היא שהגיעו במקום ראסל ווסטבוק 5 שחקנים, וזה אומר שהקבוצה הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה בשנה שעברה, אז דני אבדיה התחיל את העונה הזאת כשחקן ספסל, אבל בגדול, מהקצת שראינו בשלוש משחקי ההכנה של וושינגטון, נראה שהסגנון כדורסל יהיה שונה לחלוטין, עם דגש על הרבה יותר תנועה והרבה יותר הנעת כדור, וככה אני חושב שאבדיה יוכל להתבטא בצורה יותר גדולה ממה שהוא הצליח בשנה שעברה, כשראסל ווסטבוק היה שם בקבוצה הזאת ו דרש הרבה מאוד תשומת לב, אז אני אופטימי, אני אופטימי. בסופו של דבר זה קשה, הוא יתחיל את השנה כשחקן ספסל, אבל יש גם הרבה סימני שאלה כרגע בקבוצה, בעיקר בכל מה שקשור לרוי הצ'ימורה, הפורד היפני, אפרופו טוקיו.
כן, הנה, חזרנו לשם. ביפן. שם הוא כוכב ענק, ראינו יחד את התמונות שלו שם תלויות.
כן, אז הוא כנראה לא הצליח להתמודד עם העומס הזה. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה איתו, לא דווח מה הבעיה הספציפית, אבל השמועות מדברות על עניינים מנטליים, הוא עדיין לא הצטרף לקבוצה, זאת אומרת הוא לא שחק כדורסל מאז טוקיו, וגם אם הוא יצטרף בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות הקרובים, אז ייקח לו קצת זמן לעשות את ההכנה. אז אבדיה יכול לנצל את זה בשביל לשחק גם בעמדה מספר 4, וזהו, מחר, כן, בין שישי לשבת בלילה, משחק דם העונה האחרון נגד ניו יורק, והעונה יוצאת לדרך כבר עוד 5 ימים.
טוב, הזכרת עניינים מנטליים, אז עד היום הבעיות של קיירי אירווינג היו באספקט הזה של עניינים מנטליים, לקח חופשות, לא רצה, היום הוא הפך להיות נושא דגל של הסיפור של החיסונים, קודם כל פעם ראשונה באינסטגרם, הלילה בככה מניפסט ארוך, הוא הסביר מה הוא רוצה, ולמה הוא לא מוכן להתחסן, בוא נשמע קטע קטן.
Nobody should be forced to do anything with their bodies, like you only get one of these. If you choose to give vaccine, I support you. If you choose to be unvaccinated, I support you. Do what's best for you. But that doesn't mean go around and start judging people for what they're doing with their lives.
טוב, אז קיירי אירווינג הושעה מברוקלין נטס כי הוא לא מתכוון להתחסן, והם החליטו שהם לא מוכנים שהוא כאן ישחק, ושם לא, במקומות שמותר, במקומות שאסור להכניס בלתי מחוסנים. אבל הוא גם אומר, אין לי בעיה עם מי שמתחסן. כל אחד שיעשה מה שהוא מבין עם הגוף שלו, אני יעשה מה שאני מבין עם הגוף שלי. איך הפלונטר הזה הולך להיפטר? יש עוד שחקנים שבסיטואציה הזאת הוא פשוט נושא הדגל כרגע.
קודם כל זה די מטופש מה שהוא אומר, כי כן, אני מבין שכל אחד יש לו את הפטריות על הגוף שלו, אבל אנחנו מדברים על
מגפה עולמית.
מגפה עולמית, בשביל לשפר את פני החברה. ועל אותו משקל, קיירי אירווינג יכול להגיד, אני רוצה לנהוג ברכב 200 קמ"ש בשעה, אני מכבד את מי שנוסע 80 ואת מי שנוסע 290, שאף אחד לא יגיד, יש חוק בן אדם, אז תתיישר לפי המציאות. איך הנושא הזה ייפטר? כרגע קשה להגיד. זאת אומרת, אני חשבתי שאחרי שברוקלין הודיע שקיירי אירווינג לא ישחק עם הקבוצה ולא ייקח חלק באימונים שלה, כי היא רוצה להיות מפוקסת וחדה, וזה לא באמת דרך בארגון ספורט להתנהל, כשיש לך שחקן שבא והולך לפי משחקי בית וחוץ, אז חשבתי שזה קצת ייתן לו איזשהו תמריץ לעשות את זה. בינתיים, אתמול, כמו ששמענו עכשיו, הוא עלה באינסטגרם כמה דקות, וניסה להסביר את העמדה שלו שהיא לא ברורה, הוא לא מתנגד למדע, הוא מבין את זה, אבל כל אחד ישלוט על הגוף שלו. אני לא רואה כרגע פתרון באופק, גם לתחושתי ברוקלין חתכה אותו בשביל, היא לא חתכה אותו לגמרי, אבל הודיע את מה שהודיע, בשביל באמת להעביר דף ולהסתכל קדימה.
יש כאלה שנכנעו ללחץ אולי, או להבנה שזה הולך לפגוע להם בכיס, למשל אנדרו ויגינס מגולדן סטייט, שהתחסן בסופו של דבר, למרות שהוא לא רצה.
כן, יש כאלה, תשמע, אנחנו מדברים על 3-4% מכלל שחקני NBA שלא חוסנו עדיין, וזה מתוך 470 שחקנים בערך, 480 שחקנים. אפילו קצת יותר, כל אלה שחקנים שחתומים על חוזה דו-צדדי. אז אתה מבין שהמספר הוא באמת נמוך מאוד. ברדלי ביל, לדוגמה, לא התחסן ולא מוכן להתחסן בינתיים, אבל הוא חלה בקורונה.
חבר של אבדיה, כן, אז הוא כאילו מחוסן טבעית בגלל הקורונה.
אז אולי יש לנו גדנים לפחות לחודשים הקרובים. בגדול, הליגה מיישרת קו, ברגע שזה פוגע לאנשים בפרנסה שלהם, אתה יודע. בוא נגיד שכשבזריקה עולה לך 16 מיליון דולר, למרות שהתנגדת ופחדת לקבל אותה בהתחלה.
אתה לוקח את זה כמו גדול.
כן, נראה לי ש-16 מיליון דולר החסרים בבנק הרבה יותר מפחידים.
עידו, משפט לסיום על הליגה בכללותה. ברוקלין, למרות הסיפור עם קיירי, עדיין המועמדת מספר אחת לאליפות. אנחנו עוד 5 ימים יוצאים לדרך בליגה.
חד משמעית. יכול להיות שאפילו הסיכויים שלה גדולים יותר בלי קיירי. Mm-hmm. זה באמת עוזר לה להיות חדה ומפוקסת ועניינית. אצל קיירי, אמרת את זה בתחילת השיחה, על ה-NBA יש הרבה עניינים שלא קשורים לחיסונים. זאת לא הפעם הראשונה שקוראים דברים כאלה איתו, אבל קווין דורנט וג'יימס ארדן אמורים להוביל את הקבוצה הזאת לפסגות של המזרח ואז לגמר ה-NBA. בצורה פשוטה, אני אגיד את זה, ברוקלין היא הקבוצה הכי פבוריטית שהייתה לקחת אליפות, מאז גולדן סטייט של קווין דורנט, סטף קרי, קליי תומסון ודריימונד גרין.
יפה, ומן הסתם אנחנו נעקוב צמוד צמוד גם אחרי אבדיה, אחרי הקבוצה שלו, ונקווה שהשנה הוא יהיה הרבה יותר דומיננטי, זאת תהיה חוויה עבורנו גם כן. תודה, עידו גור, תהנה.
בכיף, ליאן, תענוג לדבר.
תודה, תודה. טוב, דיברנו קודם עם שוער נבחרת ישראל הבוגרת, אבל גם הנבחרת הצעירה בהחלט הפגינה יכולות מרשימות בקמפיין שלה, מוקדמות יורו 2023. והייתה קרובה מאוד לסנסציה אדירה, לניצחון חוץ על גרמניה, בסוף זה נגמר 3-2, כמו בבוגרת, לגרמנים עם פרשר, עם לחץ אדיר בסוף, וגם אחר כך יכולת טובה של הנבחרת שלנו בניצחון 2-1 על לטביה, במשחק הבית בפתח תקווה, נבחרת במקום השני בקמפיין המוקדמות, חזק בעניינים, ואיתנו עומר נירון, שוער הנבחרת, שלום עומר.
שלום וברכה.
קודם כל היית באמת ביכולת טובה בשני המשחקים, ופה זו עוד דוגמה למה זה כדורגל, כי רגע לפני ההתכנסות לקחו את דניאל פרץ, שאולי אמור להיות השוער הראשון לנבחרת הבוגרת, וקיבלת את ההזדמנות, זה מה שנקרא לתפוס את הכדור בשתי ידיים, במקרה שלך תרתי משמע.
לגמרי. כן, הייתי עם הנבחרת הצעירה גם בטיסה לפני כן בהונגריה ופולין.
שם רשתם שני ניצחונות, אבל לא שיחקת.
שני ניצחונות, לא שיחקתי, נכון, הייתי בספסל, אחר מכן היה זימון של הבוגרת, דניאל עלה, קיבלתי את הצ'אנס.
תגיד, למה גם בצעירה אנחנו אותו דבר עם הסיפור הזה של דקות אחרונות? כי הגרמנים היו באמת פשוט קשה לעמוד בלחץ, או זה משהו אצלנו הישראלים במנטליות בסוף בדקות האחרונות?
תשמע, אני לא חושב שזה משהו במנטליות של הישראלים במשחק הזה לפחות ספציפית, כי היה לחץ אדיר כל המשחק, ושחקנים בדקות האלה פשוט נופלים מהרגליים, ואתה יודע, הגרמנים לוחצים אותך 90 דקות, סופו של דבר, בטעות, בחוסר ריכוז הכי קטן אתה נענש. אני חושב שעשינו שם מאמץ ומשחק אדיר. באנו לגרמניה, אתה יודע, לשחק כדורגל באמת, היה תחושות מאוד טובות בנבחרת גם לפני המשחק. האמנו באמת שאפשר לעשות שם תוצאה טובה ובאמת להביא את הנקודות. לצערי לא הצלחנו לעשות את זה, אבל אתה יודע, תיקנו בלטביה, הבאנו את הנקודות, אנחנו במצב טוב בבית.
כן, מקום שני, בסוף זה הולך לפלייאוף, אבל עוד חזון למועד, זה רק תחילת הקמפיין. בוא נדבר קצת עליך, בן 20, משחק היום ברמת השרון, אתה מושאל מבני יהודה, נכון?
נכון.
בטח אתה קצת ירד לך אבן מהלב שאתה לא נמצא בבני יהודה עם הצרות שם היום.
אין ספק שהפתיחה של בני יהודה לא הכי טובה, אבל אתה יודע, צריך להבין, עם כל הלאום התקשורתי הזה של בני יהודה, ליגת העל וליגה לאומית, זה לא אותה ליגה, יש הבדלים עצומים.
אתה חווית את הלאום הזה בליגת העל, כי קיבלת איזושהי הזדמנות שם, וזה לא צלח כל כך. נכון?
לא צלח הרבה דברים במועדון, כן, לא צלחו, אתה יודע, חושב שעשינו עונה שאתה יודע, הכל הולך הפוך, קצת חוסר מזל, דברים, מאמנים שהתחלפו, לא הלך הכי טוב, אבל שוב, לגבי בני יהודה העונה, אני חושב שאומנם הם פתחו לא טוב, אבל צריכים להיות סבלניים, ו אני חושב שהדברים שם יסתדרו בקרוב.
ואתה מושל רמת השרון, לאיפה הקריירה הולכת, עומר? אגב, מי שלא יודע, הבן של דני נירון, חלוץ האגדי, דיברנו קודם על לחץ ובדקות האחרונות שער, אני הייתי מעמיד את אבא שלך עם המשחק ראש המצוין שלו, לנגוח לך כל הזמן ככה בלחץ, כי הוא היה שחקן אדיר עם הראש, נכון? האחד הטובים שהיו לנו עם הראש.
האמת שלא צריך אותו משחק, אבל כן.
וואו, לא ראית? טוב, אני עוד זכיתי, אני לא אסגיר את הגיל, אולי אני מסגיר את גילי בזה, אבל ראיתי אותו משחק, היה אחלה חלוץ עם משחק ראש. אז לאיפה הקריירה הולכת? רמת השרון בינתיים כהשאלה, זה קבוצה קצת ככה בלי לחץ, פחות מטרות, מקום טוב באמצע כזה, בליגה הלאומית?
תשמע, עונת השאלה, לצבור ביטחון, שחק כמה שיותר. נכון, אמרת אני מושל, אז המטרה כמובן היא לחזור לבני יהודה. לחזור לשער של בני יהודה, לשחק, בעזרת השם גם בליגת העל, ולהמשיך בנבחרת הצעירה.
ואולי לצאת לחוצה. נדמה לי שכל שחקן צעיר בגיל הנבחרת הצעירה, יש לכם חלון ראווה נבחרת צעירה, למצוא קבוצה באירופה, אפילו אם זו קבוצה מהדרג הקטן או הבינוני.
ברור שלצאת החוצה לאירופה זה החלום הכי גדול, אבל
יש לך גם סוכן מתאים לעניין הזה, אני חושב. דודו דן, נכון? הוא יודע להעביר שחקנים גם כשהם פחות מוכרים.
כן, דודו עושה עבודה יפה, אבל אתה יודע, אני כרגע ברמת שרון. יש חלומות ויש מציאות, וצריך אתה יודע להתקדם לאט לאט.
אז עומר נירון, קודם כל, שוב מברוק על הופעה, הופעות, צמד הופעות טוב מאוד בנבחרת הצעירה, גם נהננו מכם מהכדורגל בכלל, לא רק אתה הנבחרת, רואים שיש עתיד, ונאחל לך הצלחה, גם בליגה וגם בנבחרת
רבה.
הלאה. תודה ששוחחת איתנו.
תודה.
ואנחנו לקראת סיום הפרק הזה של כאן ספורט, מפיקה אורית שולץ, נודה גם ללה, טכנאי ביבר שבע שימון דוקרקר, לקובי בז'יק בירושלים, נודה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו, יאן וילדאו, מאחל לכם סוף שבוע נפלא, חוזרים לליגה, גם בכדורגל, הערב גם מכבי תל אביב שוב מול וילרבן, 21:00 ביורוליג, לא מעט ספורט, 19:00, מי שרוצה בווינגייט, לראות את הנבחרת, נבחרת הכדור מים עד גיל 20, לעודד אותה מול איטליה, רבע גמר זה יפה. זהו, אנחנו נפרדים, ביי ביי.